שולי הם כולם לטובתי, אין אתכם בלימי, רק לך מודה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
ערב טוב. אני לא שומע, אני שומע אותי, אתה שומע? עכשיו? עכשיו? או, עכשיו שומעים.
רגע, עכשיו גם אותי שומעים.
יו, איזה, תוריד אותך רגע, שישמעו רק אותי.
יותר טוב שלא שומעים.
עדיף. מה קורה?
וואלה, בסדר.
חבר השבוע, מעניין.
כן, האמת שהשבוע מרתק. כן, השבוע נגמרה לנו הדמוקרטיה.
אבל אנחנו נדבר על זה אחר כך ברחבה, אבל בוא נתחיל בדברים הקטנים שקורה השבוע.
כן.
אתה רוצה?
נגמרה הדמוקרטיה גם בקטן.
תשמע, אחד הדברים הקטנים שככה התגלגלו השבוע, ובגלל קץ הדמוקרטיה, מעניין כמה פעמים אנחנו נגיד את הצמד מילים הזה, קץ הדמוקרטיה. אתה יודע מה, אולי נתחיל עם
קץ הדמוקרטיה?
לפני קץ הדמוקרטיה, נתחיל עם ההגנה על הדמוקרטיה שלנו, שאנחנו, זה תוכנית דעות, אנחנו לא אחראים למה שאנחנו אומרים.
עוד פעם אתה מתחיל.
לא מכירים כלום, לא יודעים כלום, תתעלמו מכל מה שאנחנו אומרים.
נו.
ועכשיו, לקץ הדמוקרטיה.
עכשיו אתה הולך להגיד את המשפט בסוף, האחרון שאנחנו אומרים תמיד.
מה?
ומי שנפגע, שישתה מהמים של עזה.
בהצלחה.
איך אמר טראמפ על זה, על הריל סטייט בעזה? הוא אומר, איזה נדלן יש שם מול האושן, איך ויתרו על זה? הוא אמר לביבי, אבל הוא, אני יכול להגיד את זה פה, כי הוא לא ויתר על זה, אני מכיר אותו, הוא לא היה מוותר.
תקשיב, אחד הדברים שהשבוע נחשפו, זה היומנים של הרמטכ"ל מהשביעי באוקטובר. שמעת על זה? עכשיו, לא, מן הסתם, לא חושפים את מה נאמר ומה נכתב ומה זה וזה, אבל אין את הלוז. לא, את הלוז, זה מאוד חשוב.
יש שם, יומניה יקר.
יש מלחמה, לא, תקשיב.
הבוקר קמתי בשמונה.
6:29 התחילה מלחמה. מתי אתה חושב שהרמטכ"ל דיבר פעם הראשונה עם שר הביטחון שלו?
9.
וזה חמור מאוד, נכון? אם היית אומר 9?
זה אימור.
זה אימור, אבל כאילו בגלל שהשאלה, אז אתה הולך על,
כן,
על האקסטרים.
נכון.
לא. אז התשובה היא 11:30.
אה, יפה.
5 שעות אחרי התחילה מלחמה, 5 שעות אחר כך, הרמטכ"ל פונה לשר הביטחון לקבל, לעדכן אותו ולקבל הנחיות מן הסתם. בסדר? כי זה שר הביטחון. זה מראה לך כמה החבר'ה האלה ספרו והבינו.
מה הוא עשה באותם השעות?
מה זה
השעות?
דרג נבחר.
שיחק דומינו עם, לא, רונן בר?
מה שהוא עשה לפני. מה שהוא עשה לפני 6:30 בבוקר. הוא ניהל את האירוע לבד. כמו שהם רואים לנכון. אותו דבר.
אגב, בדקתי במילון.
וכמה, מתי אתה חושב דיבר עם ראש הממשלה, שזה הרבה יותר חמור, הרבה יותר קריטי?
לא, עם ראש הממשלה רונן בר היה צריך לדבר.
גם הרמטכ"ל לא צריך לדבר עם ראש הממשלה בזמן מלחמה?
מי שכפוף ישירות לראש הממשלה זה ראש השב"כ.
על הכיפק, זה לא קשור, אבל גם רמטכ"ל. לרמטכ"ל לקח 3 שעות לדבר עם ראש הממשלה.
אגב, בדקתי במילון מה המשמעות של המילה בר. אז יש שתי חלופות, אחת זה פרה, והשני, החלופה השנייה זה לא מתורבת. אני הייתי הולך יותר לכיוון של פרה, מה אתה אומר?
לשלב.
כן.
פרה לא מתורבת.
כן, אז בוא נקרא לו רונן פרה.
בסדר, לבריאות שיהיה לו.
כן.
זה,
אם הוא יעצור אותנו, נגיד תמיד שהתכוונו לבלורית שלו שהיא פרה.
עכשיו תראה, עכשיו משפט הבא זה מהפחד. הבן אדם, תראה, אני לא תוקף אותו באופן אישי, הבן אדם הוא לא, הוא יכול להיות שהוא בחור טוב, יכול להיות שהוא הכל, וזה חלק, תסתכל הכל מתחת מאחורי הדלת.
זה לא יעזור לך. יש טלפון, אתה מזומן לחקירה.
כן, אז לא, אבל הבן אדם עכשיו ברצינות.
הוא ישלח עליך צוות תקילה.
הבן אדם באופן אישי, הוא לא מעניין. מה שמעניין זה מה שקרה עם הקץ הדמוקרטי.
הוא לא מעניין? הוא הכי מעניין. הוא הכי מעניין, כי הוא הבן אדם שלקח על עצמו...
רגע, אתה רצית לדבר על קץ הדמוקרטיה.
הוא הבן אדם שלקח על עצמו את האחריות להיות ראש ממשלה במקום הראש ממשלה הנבחר, והוא הבן אדם שלא נושא באחריות, וכשהוא צריך לשאת באחריות, אז הוא אומר, לא, אני נשאר, אני פה.
זה נקרא לאחוז בקרנות המזבח. אבל עוד דבר אחד קטן שקרה השבוע.
פיצי.
פיצי. יש מחלקה שפלוגה שהייתה בדהיישי ביהודה ושומרון.
אוקיי.
וחלק מהחבר'ה שם ריססו לפי עיתונאים כתובות גרפיטי. אנחנו מדברים על מגן דוד. בסדר? גרפיטי. ריססו גרפיטי, מגן דוד, על הקירות של הבתים וכל מיני
כאלה. על תמונות של מחבלים.
לא ממש משנה.
לא, זה משנה.
בסדר, לא משנה. נגיד שזה לא בסדר, זורם עם התזה. שזה נו 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 וזה לא בסדר. אתה יודע, זה עוד שהם קיבלו?
כן.
הותחו.
כן.
הם הותחו, פירקו את
זה, כן.
המנפה הודח, פירקו את הפלוגה.
כן.
נראה לך תקין?
לא.
מה זה השטויות האלה?
ממש לא.
נגיד שהם עשו משהו שהוא מאוד 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 לא בסדר.
אגב,
תשאיר אותם שם.
למה מאוד מאוד לא בסדר?
לא, זורם עם התזה הלא חכמה הזאת.
רגע, אם הם היו עושים צלב קרס, צלב, לא קרס, סליחה, צלב, זה היה בסדר?
עזוב, זה לא משנה. אתה רוצה להניש אותם כי כאילו הם פרגו בערכי המוסר הגלובלי? זורם. איזה עונש מגיע להם? לפרק את הפלוגה? בוא, תהיה פרופורציונלי. איזה עונש מגיע להם? אז אל שלא עמדת אותם לכיתת יורים. איזה עונש מגיע להם?
כן, זה בהשפעת הפצרית, כדי שלא יגידו עלינו.
הממפי, לא, בסדר, הממפי, אז תתן עונש. אני לא אומר, אתה רוצה לזרום עם הטמטום? תזרום עם הטמטום, תן עונש. תשאיר אותו שבת, תן לו כנס. קודם כל, הפעילות המבצעית הופסקה, דרך אגב, ובאותו יום, באותו רגע שהיא הופסקה, אמרו להם לקחת צבע ולהתחיל לנקות את זה. לצבוע על זה.
כן.
נראה לכם תקין.
כי זה יותר חשוב מהפעילות המבצעית.
חיילים עכשיו ביהודה ושומרון, ואם עכשיו היו, לא יודע, היה משהו מבצעי קורה, והיו מתקילים אותם שם בפנים, תוך כדי שהם צובעים ומסיידים להם את הבתים, נראה לך תקין.
רגע, ולמה...
נראה לך הגיוני
למה
בכלל.
למה חיילי צהל בכלל התפקיד שלהם זה לסייד את הבתים של ה...
כי הם אלה שריססו את הכתובות גרפיטי המרושעות.
הם מלכתחילה ריססו את הכתובות, את המגן דוד או דברים אחרים, כדי להסתיר בעצם תעמולה של חמאס. זה מלכתחילה. אז מי שהיה צריך בעצם מלכתחילה לעשות את הפעולה הזאת, זה תושבי המקום. תת להם רסיס, צבע ב...
נראה לך בכלל הגיוני.
שרסיסו שם.
נראה לך הגיוני. במקום לפוצץ את הבית. נראה לך הגיוני שאנחנו מתעסקים עם זה?
נראה לי שמשחקים בשטויות. זה בדיוק כמו שהתקשורת.
מה זה שטויות האלה? מי צבא ומי זה?
כל היום מתעסקת.
מה השלב הבא? לדון באיזה צבע?
במי צעק על נתניהו בדרך למשפט ולא על התוכן. כי כשמתעסקים עם שטויות לא מדברים על התוכן.
מה השלב הבא? שהפצרי תגיד לנו, אל תצבעו בצבע אפור בעיר, תצבעו בצבע אפור. כן, מה זה הטמטום הזה?
אני לא בטוח.
במה מתעסקים?
כן, כן. היא וגלי בן גנב מיארה.
אני חוזר ומדגיש,
למה?
תוכנית דעות.
למה? רגע, רגע, למה?
למה מה?
מה, הבן שלה לא גנב?
לא.
לא צילמו אותו?
הוא הורשע בגניבה? הוא הורשע בגניבה?
זה נכון.
הוא נחקר בכלל?
הוא לא הורשע בגניבה.
הוא נחקר?
לא.
איך אתה יכול להגיד גנב בן אדם שלא נחקר?
הוא מהמיליה, נכון, הוא אף פעם לא ייחקר.
שאלה יותר מזה, עזוב שהוא לא נחקר, הוא ייחקר?
לא, למה שיחקר? ברור
שלא, אז איך אתה יכול להגיד שהוא גנב? אותו דבר, יש לך נשיא בית משפט עליון, שמישהו כתב באחת הקבוצות המשפטיות שלנו, כתב
שהעיניים רואות זה לא מספיק.
כתב שהוא מושחת, הנשיא בית משפט עליון. בשביל להיות מושחת, אתה צריך להיות עבריין מורשע. הוא מורשע?
לא.
הוא יורשע?
גם לא.
מה נגמר הסיפור?
אבל הוא עבריין.
לא.
לא?
לא. למה הוא עבריין? ומה הוא הורשע?
מה זה עבריין? זה אדם שעשה עבירה.
איזה עבירה הוא עשה? הוא אפילו לא בכתב האישום, איך הוא עשה עבירה?
לא, לא, לא רלוונטי, אם הגישו כתב אישום או לא הגישו כתב אישום. ברגע שישנה עבירת בנייה שהיא בתחום הפלילי, הוא עבריין.
גם אם הוא לא הורשע בשום דבר, הוא עבריין?
הוא לא הורשע.
יכול להיות עבריין שלא הורשע?
לדעתי כן. עצם ביצוע עבירה הופך אותו לעבריין.
אבל אין עבירה. תוכח עבירה.
רצחת מישהו ואף אחד לא ראה את זה. אז לא הוגש כתב אישום, כי אין שום עדים. אז לא רצחת.
זה בדיוק דוגמה טובה למקרה הזה.
הבנתי.
כי כולנו יודעים מה היה שם, כי אנחנו חושבים שיודעים, בסדר? בוא נתקן את זה. לכאורה יודעים מה היה שם.
בלי לכאורה.
בסדר?
בלי לכאורה.
אבל הוא לא יורשע. הוא לא יורשע לעולם.
אורן.
הוא לא מכתב האישום.
אורן מפחד, אז הוא משתמש הרבה פעמים במילים.
תגיד לי, אתה
במילה,
היית פה בחודשים האחרונים? לכאורה.
לי יש ביטוח, אני יכול לדבר חופשי.
אתה חושב שהפחד הוא בזה? כאילו, מופרך?
לא.
תראה מה קורה.
לא, הפחד ממעצר הוא לא מופרך.
הפחד מכל דבר הוא מופרך. אני אומר בכנות, בוא, אם מי שלא מפחד מהם, יש לו כנראה איזשהו בג רציני במערכת.
כן.
אני מודה, ואני חוזר שוב, אנחנו תוכנית של דעות.
אני מודה.
בקיצור, אל תקשיבו לנו. תעבירו ערוץ.
כן, טוב, אנחנו נעבור לשיר, מיד לאחריו יש לנו את עורך דין דורון ארבלי, לשעבר מנהל רשות המיסים וראש מנהל המכס, כיום הוא בעל משרד לייעוץ ויושב ראש חברת חשמל. נוכל לשאול אותו על המזגן שלא עובד פה. מיד שיר. תביא קצת דינרוס, ואנחנו עם בן אדם שמבין יופי בדינרוס, עורך דין דורון ארבלי, לשעבר מנהל רשות המיסים וראש מנהל המכס, כיום הוא בעל משרד לייעוץ, ויושב ראש חברת חשמל. שלום לך דורון.
שלום, ערב טוב.
אוי, רגע, אני לא שומע אותך. נעשה עכשיו?
ערב טוב, ערב טוב.
ערב מצוין.
ערב טוב. תודה.
דורון, אנחנו, קודם כל, אני, כהערת אגב, אני חייב אולי לפתוח עם זה שאומנם דורון היה בתקופה קצרה יחסית יושב ראש רשות המיסים, אבל השאיר את חותמו ועשה לטעמי עבודה נפלאה, אז באמת יישר כוח על זה.
תודה.
ואנחנו נתחיל עם שאלות על חברת חשמל, מה שאתה כרגע משמש כיושב ראש החברה. מעניינתי לדעת, עד כמה נפגעת חברת חשמל מהתחרות הזאת שהתחילה בתחום מלחמת הסחר הזאת שהתחילה עכשיו העולמית? יש השפעה ישירה למשק החשמל הישראלי?
לא, אין קשר כרגע בין המכסים מלחמת הסחר שנפתחה על ידי טראמפ לבין משק החשמל כרגע. מלחמת הסחר מתרכזת כרגע ב... סיפור מאזן הסחר, כפי שאתה מבין, של ארצות הברית ושל מדינות אחרות, גושי סחר, אם זה האיחוד האירופי וגושים אחרים, ושאנחנו דנים במשק החשמל, זה דיון יותר פנימי למשק הישראלי, אין השפעה של המחפים כרגע, מה שכן יכול להיות השפעה זה על מחירי הסחורות, מחירי הסחורות, אם הגז, מחיר הגז יעלה כתוצאה מכך, מחירי הפחם, ואז אנחנו נחווה איזושהי השפעה.
כן, אבל אתה יודע, לפחות מבחינת האמריקאים אפשר להבין את הצעד הדרסטי הזה שעשה טראמפ, כי בסופו של דבר, קודם כל הוא דואג לייצור המקומי, ודבר שני הוא בעצם מאחר וסין זה אולי יצואנית מספר אחת בעולם, אז בעצם על כל דולר שמפסידה ארצות הברית כתוצאה מהדבר הזה, הסינים מפסידים בין 2-3 דולר. זאת אומרת, הצעדים שהוא עשה בעצם זה צעדים שאולי לטווח קצר יעלו את המחירים, אבל לטווח ארוך אין לי צל של ספק שיורידו אותם סופו של דבר. דבר נוסף גם, שברגע שהמחירים, שהייצוא מסין בעצם ילך ויפחת, מה שיגרום בעצם עניין של ביקוש והיצע, יגרום לתוצר המקומי בסין לרדת, המחיר ירד בעצם של התוצרים הסינים, ואולי גם אנחנו נרוויח מזה.
נכון, צריך לנתח את זה בדיוק כמו שאמרת, גם לדווח הקצר וגם לדווח הארוך. אין לי ספק שההשפעה שאנחנו חווים היום, גם על השווקים הפיננסיים, פוגעת בהרבה אנשים ברחבי העולם. היא פוגעת לא רק בבורסה, היא פוגעת גם בפנסיות.
כן,
ובחסכונות של אנשים. זה לדווח הקצר, אני מקווה מאוד שזה יפסיק. מעבר לכך, אם אנחנו עדיין מדברים על הדווח הקצר, אין ספק שמחירי המוצרים לשוק האמריקאי יעלו, יוקר המחיה יעלה שמה. אתה שומע מה קורה עם סין, עם הטלת המכסים שסין מצידה מטילה, אתה רואה מה קורה עם האיחוד האירופי, המדינות הגושים לא כל כך נכנעים ומשחקים במשחק של טראמפ בשלב הזה, אני מתאם ואני מדגיש בשלב הזה, ואני חושב שהכל זה נתון עוד לשינוי. המדינות, כמו שקרה בהרבה מקרים בעבר, המדינות יפתחו איזשהו מסע ומתן, הרי טראמפ מתכוון וכל כוונתו הייתה להביא את האנשים לשולחן הדיונים.
ברור, זה גם ידוע שטראמפ, כחלק ממסע ומתן, תמיד ידוע בזה שהוא זורק איזה פצצה לחדר, וכולם המומים ממה שהוא אמר בתחילת המסע ומתן, ואחר כך כולם נרגעים ונכנסים למסע ומתן, והוא בעצם סוג של ידוע לעליונה. זה לוחמה פסיכולוגית.
נכון, זה שיטה שלא נהנה למסע ומתן, לפעמים הוא מצליח, לפעמים לא, אבל כאן הבעיה היא שבדרך יש לנו הרבה ריקושטים והרבה נפגעים, וחבל, כי מלחמת סחר היא אף פעם לא עושה טוב לאף אחד, יכול להיות שבסופו של יום התוצאה תהיה אחרת, אבל כרגע היא לא עושה טוב. אתה יודע שיש, עבדו הרבה שנים על הסכמים בינלאומיים, הסכמי סחר בינלאומיים, ארגון המכס העולמי, ארגון הסחר העולמי, על מנת לייצב את הסחר, על מנת להסיר חסמים, על מנת להוריד את המכסים, והנה בא טראמפ ועלה את המכסים. ההשפעה על ישראל אם אתה שואל אותי, היא תהיה כמובן, אנחנו חווים אותה כבר עכשיו. גם פה צריך לנתח את זה בטווח הקצר ובטווח הארוך. מדינת ישראל מהרה להוריד את המכסים מארצות הברית, וכבר מזה יש פגיעה קטנה אומנם בהכנסות המדינה ממיסים, להערכתי זה סביבות 50 מיליון שקל, זה לא
כבר
גדול במונחי תקציב, אבל יחד עם זאת, טראמפ לדעתי לא מכוון רק לזה, הוא לא מדבר רק על הסרת החסמים והמכס, יש עוד מכסים נוספים שאותו זה מעניין, כמו מיסי קנייה ובלו, על הרכבים, על תעשיית הרכב האמריקאי, ופה כבר מדובר בפגיעה, אם יהיה שיח הזה, פה תהיה מדובר בפגיעה חזקה ביותר בהכנסות המדינה למיסים, ואני לא יודע אם המדינה תוכל לעמוד בזה.
תכף נגיע לזה, להכנסות המדינה ממיסים, כי באמת ההכנסות בעצם נפגעו גם כתוצאה מהמלחמה, ויש לי כמה שאלות לגבי זה, אבל עוד בתחום חברת החשמל, נכנסה תחרות במשק החשמל, דבר שלא היה מאז קום המדינה, ופתאום יש לנו חברות חשמל, מה שנקרא משניות, שקונות בעצם אנרגיה מחברת חשמל ומוכרות אותה לצרכן, המחיר ירד בין החל מ-7% וצפונה. עד כמה נפגע חברת חשמל מהמהלך הזה?
אז אני לפני שאני אתייחס לזה ברשותך, אני אגיד מילה על חברת חשמל בכלל. אני הופתעתי לטובה ממה שמצאתי בחברת חשמל, ובראש ובראשונה מצאתי עובדים מחויבים למשימה שלהם, עובדים עם מוטיבציה גדולה מאוד, חווינו את זה במלחמה, ראיתי אותם בשטח, ולשמחתי מדינת ישראל בהחלט יכולה לסמוך על עובדי חברת חשמל ועל חברת חשמל, הם יודעים לבצע את העבודה שלהם, והם ביצעו אותה לצד הטוב ביותר. זה כפתיח, אני חושב שחשוב שיאמר, החברה גם בימים אלה חוגגת 102 שנה לקיומה, אתה יודע, ההיסטוריה של השזורה היטב בהיסטוריה של מדינת ישראל, אפילו לפני קום המדינה, החברה הזאת עזרה לבנות את המדינה וממשיכה פשוט ככה לבנות את המדינה.
מסכים עם כל
חברת חשמל, ולכן חברת חשמל היא בכלל לא הסיפור פה, היא לא הבעיה של משק החשמל, היא בהחלט הפתרון של משק החשמל.
כן, אבל אנחנו יודעים שכשיש מונופול וחברת חשמל הייתה מונופול לאורך שנים.
לא, אני בדיוק מגיע לזה. ובאמת ב-2018 הייתה רפורמה גדולה מאוד במשק החשמל, משק החשמל נפתח לתחרות, חברת חשמל עמדה בכל הצעדים שהתחייבה להם ברפורמה, מכרה 4 תחנות כוח, צמצמה את כמות העובדים, עשתה התייעלות.
עברו לגז, לא?
מה?
עברו לגז גם.
כן, אבל זה לא קשור לרפורמה, זה גם כתוצאה ממה שמתגיעות
למדינת
ישראל, נכון? וחלק מההתייעלות זה מעבר מפחם לגז, אבל לאו דווקא בהקשר לרפורמה. ועכשיו הגענו לשלב השני, שמה שאתה ציינת, הנושא של התחרות, וחברת חשמל בכלל, וגם אני בעד תחרות, אני חושב שתחרות היא תמיד משהו שמייעל וגורם להתייעלות פנימית בחברה. משק החשמל באמת נפתח לתחרות, ויש חברות שעוסקות בהספקת חשמל לצרכנים. חברת חשמל, בגלל שהיא חברת תעריפית, והיא אחראית בעצם על הולכת החשמל מתחנות הכוח, וזה לא משנה אם תחנות כוח בבעלותה או תחנות כוח בבעלות חברות אחרות, היא אחראית על החלוקה, על ההולכה ועל חלוקת החשמל. היא נפגעת, אבל היא לא נפגעת הרבה. עד היום עזבו אותנו כ-200,000 לקוחות, ואנחנו חושבים על צעדים איך אנחנו מתמודדים, מתייעלים לנושא של התחרות. אנחנו גם כמובן מעודדים אותה תחרות הזאת.
בהמשך לתחרות שנוצרה, גם חברת חשמל תוריד את התעריף?
לא, חברת חשמל היא חברה תעריפית, אנחנו לא קובעים את התעריף, זה את רשות החשמל קובעת את התעריפים, לכן אין לנו פה הרבה משחק מול היחפים, כמו לחברות האחרות, מול לחברות ההספקה האחרות. חברת חשמל היא מעודדת את התחרות, קדמה את כל מה שקשור להסרת חסמים על מנת שללקוח יהיה קל מאוד לעבור מחברה לחברה, היא מתקינת המונים החסמים בקצב מדהים, על מנת שאנשים יוכלו, יותר אנשים יוכלו לעבור. יש לנו, התקנו עד היום כ1,300,000 מונים חכמים. אנחנו במהלך השנים, שנתיים הקרובות, הולכים להתקין, לעמוד במשימה ולהתקין את כל המונים. מעבר לכך, חברת חשמל משקיעה סכומים אדירים ברשת, שזה בעצם המשימה העיקרית שלה,
כן.
ברשת החשמל, על מנת לשפר, לשדרג,
ולתחזק, כן, בהחלט.
לתחזק כמובן, היא חלק מהמאמץ הגדול שקורה היום גם בצפון וגם בדרום לשיקום הצפון והדרום, והיא עושה עוד הרבה פעולות על מנת לחזק בכלל את משק החשמל.
פנטסטי, תשמע, באמת חברת חשמל, יישר כוח גדול לעובדים שם, ראינו באמת בתקופת המלחמה איזה אומץ, איזה אנשים באמת שמטפסים על עמודי חשמל, מסביבם טילים וכולי, נותנים מעצמם באמת להוריד את הכובע. רציתי לשאול עכשיו,
גם צריך לציין שלצערי במהלך המלחמה גם נהרגו ארבעה עובדי חשמל, כן. חברת חשמל, תוך ידי ביצוע עבודתם, ו... ליבי איתם, אנחנו משתתפים כמובן בצער המשפחות, אבל אלה עובדי חברת חשמל.
כן, כן, אני מסכים עם כל מילה. תראה, דיברנו קודם על בעצם גירעונות שנוצרים בתקציב המדינה, ואם אנחנו ממשיכים משם, אז בעצם באמת בעקבות המלחמה, המדינה צריכה כסף, והיא פנתה לכל מיני חוקים שלטעמי, אתה לא חייב להגיב, אבל לטעמי הם קצת הזויים, כמו חוק הרווחים הכלואים, והחוק נגד התייעלות, זאת אומרת, ככל שאתה יעיל, אתה משלם יותר מיסים, דברים הזויים לטעמי לפחות. יש לדעתך מקורות תקציביים טובים יותר? אולי למשל, עוד פעם, נועל של הליך גילוי מרצון?
כן, אני חושב שאם נגעת בנושא של הליך גילוי מרצון, אני חושב שטוב תעשה רשות המיסים ומשרד המשפטים אם יקדמו את ההליך הזה. זה משהו שהיה בעבר. אני מבין את השיקולים נגד, אני מבין ואני שומע, אני ער לזה, אבל בעת הזאת אני חושב שטוב תעשו רשות המסים אם כן תקדם את זה. זה כמובן יכניס כסף.
זה מקור הכנסה משמעותי היה?
מקור הכנסה משמעותי, כן, מקור הכנסה משמעותי. אל תשכח שכל גילוי מרצון כזה, הכסף נכנס למחזור, כן? זה לא רק עצם הגילוי עצמו בעת
כן,
הזאת,
נכון.
זה כבר כסף שנכנס למחזור באופן שוטף. אבל בכלל, אם יורשה לי לומר לך משהו על נושא של מיסים וחוקים ותקציב המדינה, אני לא רוצה כרגע להתייחס לחוק ספציפי כזה או אחר, אני רק יאמר שבכלל העולם העסקי בכל מדינה, לאו דווקא בישראל, אוהב ודאות ואוהב צעדים שמודדי צמיחה. וברגע שאין ודאות בעולם הזה של עולם העסקים, אז קשה לייצר, קשה
נכון.
לגרום לאנשים ליזום יותר ולייצר הכנסות. ואנשים מחפשים את הדרך הקלה ומעלימים יותר מס ובורחים למקומות שאתה לא רוצה להיות שם. ולכן המדינה צריכה לחשוב על צעדים גם במבחינת חקיקה של חקיקת המסים. לא חקיקה שהיא רודפת, היא חקיקה שיותר מעודדת צמיחה. זה אולי קל היום למר, לכן אני לא מתבטא הרבה בנושא הזה כי אני בחוץ. אבל צריך לעשות למצוא את השיווי משקל בין זה שאתה רוצה לגרום לאנשים לשלם מס אמת ולהשאיר את קופת המדינה, לבין זה שאתה רוצה לעודד צמיחה. אני מבין את, את הסתירה, אבל לא תמיד יש סתירה. ואני חושב שיש די הרבה צעדים שאפשר לעשות ולעודד אותם, ואני יודע שרשות המיסים עובדת על זה, ומחזקת את השורות גם בתוך רשות המיסים, על מנת שהיא תוכל באמת לפקח ולגבות את המס, את מס האמת. אני יודע שמנהל רשות המיסים עובד קשה מאוד על מנת לגייס כוח אדם, על מנת למלא את השורות.
אגב, כערת אגב, עוד פעם, איש מקסים. אני מכיר אותו כבר הרבה הרבה שנים. שי, אדם מקסים, כאדם.
נכון מאוד, הוא גם מקצוען.
חד משמעית.
הוא מבין את המשימה שמוטלת עליו, והוא עושה הרבה על מנת לחזק את רשות המיסים, את העובדים ברשות המיסים.
אז רגע, תכף נגיע לנושא של כוח אדם רשות המסים. אני רוצה ברשותך עוד מילה לנושא של הגילוי מרצון. הייתה בזמנו בעיה, הרי הגילוי מרצון בעצם לוקח הון שחור ומלבין אותו. והון שאולבן, הבנק, במקרה הספציפי שאני מדבר עליו, בנק הפועלים, סירב להפקיד אותו ואמר, מה פתאום, זה כסף שלו. וגם כשהביאו אישור מרשות המסים שהיה הליך גילוי מרצון והעון הזה בעצם מולבן, עדיין הבנק סירב לקבל אותו. בסופו של דבר רשות המסים קיבלה שם כמה מיליונים במזוודות כסף על השולחן. הדבר הזה נפטר כבר?
הוא נפטר באיזושהי הוראה שהיא לא הייתה חד משמעית מצד בנק ישראל לבנקים. ופה צריכה להיות מעורבות של בנק ישראל וצריכה להיות שיתוף פעולה בין רשות המיסים, משרד המשפטים ובנק ישראל. על מנת שהמערכת הבנקאית תבין שהכספים האלה נבדקו ויש להם איזשהו מסלול ירוק שאפשר להכניס אותם לתוך המערכת הבנקאית. הרי לא ייתכן על הדעת שרשות המיסים, שהמדינה מצד אחד נהנית מהכספים האלה, מהמיסים שכתוצאה מזה, ותבוא המערכת הבנקאית ותגיד, אוקיי, אני עדיין חושבת שמשהו בו לא בסדר. לכן צריכה להיות הוראות די ברורות, ואני זה שעובדים על זה ושעבדו על זה, של בנק ישראל מול הבנקים. וזה יפתור את הבעיה שאתה ציינת.
הבנתי. עכשיו בוא נחזור עוד פעם לבעיה של הכוח אדם שהתחלת לדבר עליו. אני יודע שברשות המיסים יש בעיה של כוח אדם. אבל מצד שני, אנחנו גם מכירים את המערכת, ויודעים שלפעמים זה לא רק עניין של כוח אדם. אתן לך דוגמה, אני הגעתי פעם לרשות המיסים, די מזמן, הייתי צריך דבר מסוים מפקידה מסוימת, ואני יושב ומחכה, אמרו לי, היא כבר חוזרת. 20 דקות היא חוזרת עם שקיות מהסופר פארם. זה קורה הרבה, זה לא קורה רק ברשות המיסים, זה קורה הרבה אצל, גם אצל עובדי מדינה ולא רק. אבל במשרד פרטים זה היה קורה, היא הייתה מוצאת את עצמה בבית, ברשות המיסים, או כעובדת מדינה, לא כל כך. אז אני חושב שקודם כל, לפני שבאים להגדיל את כוח האדם, אני חושב שצריך לתפעל את כוח האדם כמו שצריך, ואם כבר מדברים על זה, אז גם הנושא של קביעות, זה משהו שלטעמי צריך לעבור מן העולם, אבל זו רק דעתי, אני אשמח לשמוע דעתך.
התייחסת פה להרבה דברים, אני לא, קשה לי כרגע להתייחס למקרה הספציפי שאתה תיארת, אני גם לא חושב שזה המקום להתייחס, כי אני לא חושב שזה מייצג, אני בטוח שזה לא מייצג את עובדי רשות המיסים בקירותי.
לא, אני גם מתקן אם נוצר רושם כזה, אני גם עבדתי עם אנשי רשות המיסים שהם מדהימים, באמת, כאילו.
הם אנשים מסורים מאוד.
שהאמת שאני באתי לאחד מהם ושאלתי אותו, מה אתה עושה פה? כאילו, לך תפתח משרד, עם שירות כזה, מה אתה עושה בתחום הציבורי? אבל
זה נכון, זה נכון. הם עובדים מסורים מאוד ורוצים אותם בשוק הפרטי, ולכן נוצרה איזושהי בעיה היום של כוח אדם ברשות המיסים. הם יודעים את העבודה שלהם, יש להם מוטיבציה, והם עובדים. יכול להיות המקרה שאתה ציירת פה, זה מקרה באמת פרטני ולא מייצג.
אתה רוצה לזרוק מילה גם לגבי ועד העובדים, האמתני של רשות המיסים, או שזה לא...
לא קשור. ועד העובדים דואג לעובדים, וטוב שכך.
לא רק. אני יודע שבתקופת הקורונה 8200 שידרגו את מערכת המחשוב של כל מיני משרדים ממשלתיים, כמובן ללא תשלום מצד המשרד הממשלתי, וועד העובדים של מס הכנסה אמר, מי שנוגע במערכת שם, שזה המערכת המחשוב של מס הכנסה, אז אנחנו שופטים. ומי שמכיר את המערכת הזאת יודע שחלקה, לא כולה, חלקה עובדת עדיין בצורה של דוס של שנות ה-80.
יכול להיות, אני לא נכנסתי לזה, כי אני לא הייתי שותף להחלטות, ולכן אני נמנע מלהגיד בדברים שאני לא בקיא עד הסוף, ושותף להחלטות. זה לא חוכמה, אתה יודע, היום שאני נמצא בחוץ להגיב. לי היה שיתוף פעולה טוב מאוד עם הוועד, ידענו לעבוד ביחד על מנת להעצים באמת את העובדים ברשות המיסים, על מנת שהם ירגישו שייכות, ועל מנת שהם ירגישו שיש להם בית, וכך, זה המוטו שלי, גם היום בחברת חשמל. גם המנכ״ל וגם אני, אנחנו פועלים על מנת להעצים את העובדים, את ההון האנושי, כי זה בעצם הבסיס של כל חברה וחברה.
חד משמעי.
וככל שהעובדים ירגישו שהם שייכים, המשימות שלהם יבוצעו על הצד הטוב ביותר, ורק הארגון ירוויח מפה, הארגון והמדינה.
מסכים עם
כל מילה. וככה אני חושב שעובדים גם היום ברשות המיסים.
מה לדעתך האתגרים המרכזיים של רשות המיסים בשנים הקרובות? יש איזשהו משהו שככה בולט?
לא צריך לשאול את שי, אבל אני חושב שהאתגר המרכזי כמו כל שנה וכמו כל שנים זה באמת לדאוג להכנסות המדינה ממיסים. אחד, שתיים, להילחם בעון השחור, זו משימה שהייתה כל השנים. אני חושב שארגז הכלים היום שיש לרשות הוא טוב יותר משהיה בתקופות אחרות עם החקיקה, גם בתחום של חשבונית ישראל וגם בתחום של...
כן, אבל אתה יודע, פה למשל זה קצת לשפוך את התינוק עם המים.
למה?
כי אתה יודע, פה בעצם להגיד לכולם, אני לא מאמינה לאף אחד, עכשיו בואו תוכיחו לי שזה, זה כמו, כמו למשל, תך דוגמה שהיא קלאסית למשפט שאמרתי, כמו למשל, אתה פותח עסק חדש, אוטומטית אתה לא מקבל פטור מניקוי מס במקור למשך שנתיים, מינימום 5%, פחות מזה לא. למה? כי קודם תוכיח את עצמך, אחר כך נראה אם הגיע לך.
בוא אני אגיד לך, יש תשובה טובה למה שאתה אמרת, לכל הדוגמאות שאתה נתת.
אני אשמח לשמוע.
רשות המיסים, והמדינה לא מחוקקת סתם חוקים בשביל להגביל אנשים. אני אומר לך את זה היום שאני נמצא בצד השני.
זה לא חוק, זה הוראות.
רגע, שנייה, אני נמצא היום בצד השני ואני מרשה לעצמי לומר את מה שאני אומר. מדינת ישראל לא סתם מוציאה תקנות ומחוקקת חוקים על מנת להגביל אנשים. היא עושה את זה על, על סמך התנהגות שלנו, שלנו, של האזרחים. לא סתם יש רמזורים בצמתים. יש רמזור אדום. אם כולם היו מצייתים לחוק, לא היה צורך ברמזור אדום. אתה מסכים איתי?
כן, אבל השוטר לא ייתן לכולם קנס ויגיד, אלה שעברו בירוק, אני אבטל להם, נכון?
נכון.
זה מה שקורה לרשות המיסים?
לא, 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 בשביל זה יש חוק. לא צריך את זה, אבל רשות המיסים עובדת לפי החוק, והאנשים שלה כפופים לחוק. לכן דווקא בתחום הזה אני לא רואה בעיה.
קצת יש לנו, אתה לויאלי למקום העבודה הקודם שלך, אבל אני חושב שיש פה יחסית לא מעט בעיות, אבל אני רוצה להתקדם ברשותך, אנחנו ככה לקראת סיום, אני רוצה כמה שאלות במישור האישי. קודם כל אמרת שאתה גם בעל משרד לייעוץ, באיזה תחום אתה מייעץ?
במה שיש לי ערך מוסף בו, בתחום המיסים, אתה נסע מכס, מע"מ, אנחנו מייעצים לחברות ולארגונים, אנחנו עוזרים גם בתחום של הרגולציה, ברוך השם המדינה שלנו יש לה המון רגולציה ובירוקרטיה, עדיין לא הסתירו את כל החסמים, מדברים על סרת חסמים, היום זה פופולרי, אבל עדיין יש המון רגולציה שצריך לטפל בה במדינת ישראל, יש חסמים שצריך לטפל בהם, וצריך אנשים שמבינים איך השוק עובד, השוק הציבורי איך הוא עובד ואיך אפשר לסייע לעסקים. אנחנו באים מנקודת מבט של לסייע ולעזור לאנשים לעשות עסקים ולעשות עסקים טובים ולשלם את המס.
תראה, פעם, לפני הרבה הרבה שנים, אנשים היו הולכים למגזר הציבורי לעבוד, כי לא מצאו משהו אחר וזה עבודה בטוחה ואתה יודע, זה מה שהם יכולים. עכשיו, בעובדי ציבור יש הרבה, לא מעט שהם באמת אנשים מאוד מאוד איכותיים, ואתה באמת, אני חייב להגיד שאתה אחד מהם. מה גרם לך להיכנס מלכתחילה לשירות הציבורי?
כל שוק, היום, בואו נבדיל מה שהיה אז בעבר לבין היום. היום שוק העבודה השתנה לגמרי. אני חושב שמהקורונה, כל שוק העבודה השתנה. אתה רואה את זה גם על הילדים שלנו. הילדים שלנו מחפשים עכשיו ומיד, ולא מחפשים את הביטחון התעסוקתי כמו שהיה, כמו שאני חשבתי, כמו שההורים שלי חשבו, בואו תיכנס למקום כזה או אחר ותחפש את הביטחון התעסוקתי. שאלת עליי לגבי, באופן אישי, כן. אני דווקא, אני נכנסתי למחלקת החקירות, אותי עניין כל הנושא של החקירות עצמם, אקשן, זה מה שהביא אותי לרשות המיסים, ומשם תמכתי ו... מהרמה הנמוכה ביותר עד מנהל רשות המיסים. לא דילגתי על כל שלב, על שום שלב, אבל משם צמחתי.
זה נכון שזה, בחקירות הדבר הראשון שהנחקר אומר זה, איך הילד שלי היה אומר כשהיה קטן, זה לא אני, זה הוא. זאת אומרת, זה לא אני, זה הרואה חשבון אמר לי.
אני ממליץ לך לקרוא את הספר שכתבתי, כסף שחור, יש שם לא מעט פרשיות מעניינות על פרשיות שחקרנו ברשות המיסים, שופכות אור על התנהלות אני אגיד לך, העוסק, הצרכנים, היבואן, המבריחים במדינת ישראל, וזה באמת אחת ההתמודדות הגדולות, אז דיברנו על זה, על ההון השחור, אז באמת אחת ההתמודדות הגדולות, האתגרים הגדולים ביותר של, של רשות המיסים, גם אז וגם היום. אבל ואני יכול, זה שיחה אחרת, לספר את החוויות מהחקירות ואיך מתנהלים.
אז חבל שלא התחלנו בזה, זה נראה לי הרבה יותר מעניין.
תזמין אותי עוד פעם, אני אשמח.
בשמחה ובאהבה.
כן,
תראות
מרשות המיסים.
יש איזו החלטה מסוימת שהחלטת כיושב ראש הרשות שאתה ככה גאה בה באופן מיוחד?
יש הרבה דברים שעשינו ברשות, לפחות בזמני, אם זה מערכות חדשות שהכנסנו, כל הנושא של מערכת המכס החדשה, השער עולמי, שהיום זאת המערכת שעובדים איתה, אם זה בנושא העובדים, קידום העובדים, קידום מעמדם, השכר שלהם, של עובדי רשות המסים שטיפלנו בה, כל הנושא של מיצוב רשות המסים, ארגון יעיל במדדים של הבנק העולמי, עבדנו על זה, הסרת חסמים, וטיפלנו בזה. העון השחור, עשינו לא מעט פעולות לצמצם ולטפל בעון השחור, בגירעון שנוצר בזמנו היה גירעון שהיינו צריכים לטפל בו. בסך הכל הייתה תקופה מאוד מעניינת ומאתגרת שלי ברשות המסיעים, 27 שנה, ואנחנו היום בצד השני, בכיוון השני.
כן, טוב, תשמע, ממש לסיום, אני רוצה שתשמע יחד איתי איזה קטע מזה וזה, על עובדי חברת חשמל, קטע של 10 שניות, ואחריו תבוא שאלה.
דירקטור וולט, יש לי בקשה קטנה, אם אפשר אולי לחבות אולי מזגן אחד קטן, כי אני מבט מקור.
לחבות מזגן? לחבות מזגן? למה לחבות מזגן שאפשר להדליק תנור חשמלי?
זה
לא בעצם... שמעתי, לא הצלחתי לשמוע
לא,
שום דבר.
לא הצלחתי לשמוע, אז הוא שואל אותו אם קרלו, יש שם איזה 17 מזגנים, הוא עובד חברת חשמל. הוא אומר לו, אם כן. אפשר לחבות איזה מזגן אחד, אז הוא אומר לו, למה לחבות מזגן אם אפשר להדליק תנור? יש עדיין את הנושא הזה של חשמל חינם בעובדי חברת חשמל, או שזה רק מהדור הקודם?
זה רק הדור הקודם, זה כתוצאה מהרפורמה שסיפרתי עליך, זה נגמר. רק עובדים הוותיקים שהיו אז עדיין יש להם את ההטבה, היא הטבה מאוד מוגבלת, היא לא קורית היום, וזה באמת לא העיקר.
לא, זה בהחלט לא העיקר, אבל ככה כמחשבה, מאחר ואתה בחברת חשמל ולפני כן היית ברשות המיסים, אז אולי תיקח את ההטבה מחברת החשמל ותעביר אותה גם לרשות המיסים, הם גובים מיסים, אז אולי את הכסף בחינם יקחו. אבל תודה רבה לך דורון ארבלי, נעמת לנו מאוד, שיחה מרתקת, לשעבר מנהל רשות המיסים, יושב ראש מנהל המכס.
ברשותך רק מילה לסיום, קודם כל אני מאחל לכל עם ישראל חג שמח, אני מצפה שכולנו נצא מעבדות לחירות ושהחטופים יחזרו במהרה הביתה. אני שולח ברכת הצלחה לחיילי צה"ל והחלמה לפצועים, ושנשמע ונדע רק בשורות טובות, זה עם ישראל חי.
אמן, כולנו מצטרפים לזה. דורון ארבלי, תודה רבה.
תודה רבה.
מס הכנסה, הם עיקלו לי מגבר. מס ערך מוסף, הם עיקלו לי משדר. חברת החשמל עיקלו לי מצבר, מנהל המים סתמו לי באר, ראיתי שאני מתדרדר למשבר, התחלתי הוסר, אבל עברנו את פרעות, נעבור גם את זה. טעות במחשב עלתה לי מיליון, כספומט טרף לי יתרת חשבון, מזכירה אלקטרונית דחתה לי רעיון.
אנחנו נפרדים מהשיר הזה. כן אורן, עברנו את פרעה, נעבור גם את רונן בר.
אתה רוצה לדבר על נחזור לשיח על קץ הדמוקרטיה?
רגע,
שים לב, אתה כבר סופר? מישהו סופר כמה פעמים אמרנו את הצמד מילים הזה?
כן, לא מעט.
תראה, זה נחמד. עכשיו מותר לנו גם לצחוק על זה. לא בטוח שבהמשך יהיה לנו ככה פריבילגיה להגיד מה שאנחנו רוצים ולצחוק על מה שאנחנו רוצים.
תשמע, דבר אחד אני לא מבין.
זה הכל תלוי ב...
כשבן אדם...
ברצון של הרעיס.
בזמנו היה נהוג שאין זכות עמידה בבית משפט אם אתה לא צעד בעניין.
זה מזמן כבר לא שם.
יפה. זאת אומרת, אדם כמו רונן בר, אם הוא לא הגיש את הבגץ נגד הפיתורים של עצמו, אז מי הם אותם הארגונים שיגישו בגץ על הפיתורים של רונן בר שבכלל לא נכח באולם? אבל עוד פעם, בתי משפט בארץ עושים מה שהם רוצים. גם פתחו ואמרו בתחילת המשפט שאין פה עניין של סמכות של הממשלה. לממשלה יש סמכות לפטר אותו.
אז על מה הדיון?
אז בשביל מה כל המשפט?
על מה הדיון?
ועוד יותר מזה, בכלל בשביל מה הזמנתם את האנשים וקיימתם דיון? למה לא דחיתם על הסף את העתירה אם לממשלה יש סמכות?
אבל מה אמר בעצם השופט עמית במשפט הזה? אמר בעצם, לממשלה יש סמכות, אבל אנחנו מעל הממשלה. הממשלה יכולה להחליט מה שהיא רוצה, לפי חוק, אבל אנחנו גם מעל החוק.
זה עילת הסבירות. מה זה עילת הסבירות? עילת הסבירות באה ואומרת, הסבירות שלי
יותר טובה.
נכונה.
מהחוק.
הרבה יותר גרוע מיותר טובה, יותר נכונה. היא הסבירות הנכונה. הסבירות שלך, אתה טועה, אני צודק, ולכן נעשה מה שאני
רוצה. ואני יודע יותר טוב.
אחד הדברים שאנשים לא זה, כי בדיונים עם אנשים, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, כן, כולם כפופים לבגץ, כולם כפופים לבית המשפט. זה לא נכון. כולם כפופים לחוק. לחוק. יש בישראל דבר כזה כן, בינתיים שנקרא הפרדת רשויות. הוא
שנייה,
כבר
שנייה.
לא קיים. כבר אין הפרדת רשויות.
במערכת משפטית שעובדת כמו שצריך, ותפקידה הוא לפרש את החוק.
ברור.
אז
אין בעיה בין החוק לשופט.
נכון.
נכון.
אז בעקיפין בעצם הם כפופים לבית המשפט לצו, כי בית המשפט כפוף לחוק. זה משתרשר למטה. אבל כשמערכת המשפט לא מוצאת שהיא כפופה לחוק, אלא כפופה לסבירות של השופטים, ופוסלת חוקים, אז בעצם היא שמה את עצמה מעל הרשות המבצעת, עילת הסבירות, מעל הרשות המחוקקת, פוסלים חוקים, לרבות גם חוקי יסוד, ובעצם היא שמה את עצמה...
החוק הוא לא רלוונטי.
רציתי להגיד, כאחות הבכורה של בין הרשויות, אבל זה כבר לא אחות הבכורה, זה האמא של הרשויות.
עכשיו יש לי שאלה, אם עכשיו יהיה איזשהו משבר, וכל מה שאני אומר עכשיו תקף לכל ממשלה ולכל ראש השב"כ, אם עכשיו יהיה משבר כלשהו עם ראש השב"כ, וכתוצאה מזה יהיה פיגוע,
אמר את זה. אמר את זה ציון אמיר.
אמר את זה ציון אמיר.
אז מה אמר לו השופט? מה אמר לו השופט? על בדיוק את המשפט הזה הוא אמר. איפה פה האחריות אם יקרה משהו?
להם האחריות.
לא, לא. אדוני, אני יודע שאדוני לא מתכוון. אני יודע. אבל אדוני בעצם מנסה להלך אימים על בית המשפט. זה מה שהוא אמר לו. אז הוא לא מנסה להלך אימים על בית המשפט, הוא מנסה להסביר...
זה במילים שלי, אם הכל עובר אליך.
כן, הוא מנסה להסביר לאנשים שאולי לא כל כך מבינים מה המשמעות של לקבל החלטות במקום הדרג הנבחר. הם אולי לא כל כך מבינים שאם הם מקבלים את ההחלטה, יש אחריות בצידה. וברגע שבית משפט פוסק שהמחבלים בעזה יכולים להגיע עד הגדר והם רק מבקשי עבודה והם לא מחבלים, אז אחד המבקשי עבודה האלה שלח את היד דרך הגדר עם אקדח וירה לחייל צהל בחזה והרג אותו. ואיפה האחריות פה של בית המשפט? אין אחריות. האחריות היא על הדרג המדיני. ההחלטות הן של בית המשפט לטעמי, הליכוד צריך להחרים את הבחירות הבאות, בפתק, בקלפי, צריך להיות רשום, מחל בראשות השופט עמית.
לא צריך להיות, לא צריך להיות, תקשיב.
בראשות השופט עמית, שיבחרו את מערכת המשפט, שהם ינהלו את המדינה.
גם אנחנו כאזרחים, אין לי מה ללכת לבזבז אפילו 10 דקות מזמני, בשביל להצביע למשהו שלא יכול לעשות שום דבר. שום דבר. אם עכשיו אני מצביע ל-X, וה-X הזה מקבל 80 מנדטים, בית המשפט, אם הוא לא מסכים, אם בית המשפט לא מסכים עם הדעות שלו,
ברור.
עם הדעות שלו, תבין כמה זה מנוגד לדמוקרטיה.
אבל...
אם הדעות של איקס מנוגדות לדעות של השופט...
שזה מצד אחד.
השופט שולט, נכון, השופט שולט.
מה אמר יאיר לפיד? תאפשר... רק שנייה. כשהיועצת המשפטית לממשלה אמרה לו שצריך להביא את הסכם הגז שהוא עשה, גם הפקקת הסכם, צריך להביא אותו להצבעה בכנסת, מה הוא אמר לה? אמרה לו, זה לא חוקי. מה הוא אמר לה, אתה זוכר?
לא.
לדעתי זה חוקי. זה מה שהוא אמר לה.
אבל היא נתנה לו פתרון.
כן, רק צריך לידע את הכנסת, לא להצביע.
אל תגיד זה להצבעה, כי אין לך רוב. אין כנסת.
לא צריך הצבעה. הוא גם אמר למה לא. כי האופוזיציה חסרת אחריות.
בגלל שהאופוזיציה חסרת אחריות, אז זה לא עבר לאישור הכנסת. זה עבר בלי אישור הכנסת.
פנטסטי. ואיפה גלי בערב מיער הזאת, השומרת סף הייתה?
ואיפה כל המפגינים
שיתפה איתו פעולה, גם נתנה לו פתרון.
איפה כל הדואגים לדמוקרטיה? וגם אנחנו ביניהם, כן? אנחנו רצנו לרחובות, שרפנו את קפלן? לא. שבו בשקט ותיהנו ממה שבישלתם. גם אנחנו פה אשמים. גם אנחנו פה אשמים. עצם זה שהיום...
אתה לא צריך לשרוף את קפלן.
מי שדואג לדמוקרטיה...
מספיק שתוריד רגל לכביש ויעצרו אותך. כי אתה לא מאזן הנכון.
האנשים הנכונים, איך הוא אמר? זה לא אותם אנשים.
זה לא אותו גורמת.
זה לא אותם אנשים. זה נכון? זה לא אותם אנשים.
כן.
נכון. אבל תבין כמה אנשים, אתה יודע, מדברים הרבה שטויות ולא מבינים כמה הדבר הזה חמור. זה אחד הדברים הכי חמורים שנעשו פה, שלקחו את הזכות מהשליט לשלוט, והשליט הוא הריבון, והריבון הוא הנבחר במדינה דמוקרטית. ומה שקורה עכשיו, שיושבים פה אנשים שאף אחד לא בחר אותם, אף אחד לא בחר אותם, והם מחליטים על עתיד ילדינו. אף אחד לא בחר אותם. אם זה לא דיקטטורה, מה זה דיקטטורה? זה הכי דיקטטורה שיכולה להיות.
חד משמעית.
זה פשוט לא יאמן. ואנחנו יושבים ורואים טלוויזיה ומשלימים את זה.
האמת שאני קצת מוכזב מנבחרי הציבור שלנו, מאותם 64 מנדטים.
אנשים מדברים שטויות על מרי אזרחי.
השרים מקשקשים ציוצים במקום לעשות.
אף אחד מהם לא עובד. כל השטויות מרי אזרחי, אני פעם מת שאחד מהעיתונאים ישאל את אותו אידיוט שאומר מרי אזרחי, מרי אזרחי. לסרב לשלם מיסים. הוא קורא לאנשים לסרב לשלם מיסים. הוא עצמאי. הוא סירב לשלם מיסים? הוא בעצמו. לא משלם מיסים? לא משלם מיסים, אני שואל.
למה שהוא ישלם? למה שהוא ישלם את המחיר?
למה לא שואלים? לא, הוא משלם. תאמין לי שהוא בטוח משלם. כי הוא לא רוצה לשבת בכלא. הוא משלם. הוא קורא לאנשים אחרים לסרב לשלם. מי שלא משלם מיסים, במיוחד אם אתה עצמאי, אם אתה שכיר, בכלל לא רלוונטי, כי לא שואלים אותך.
יש בשבילו סעיף בפקודת מס הכנסה, סעיף פלילי, סעיף 217 לפקודת מס הכנסה. זה לא מי שמעלים, זה מי שסייע לאחרים להעלים, או שהדיח אותם להעלים.
חכה, יש לי שאלה אליך. אם אני שכיר, אני יכול להעלים מיסים? מישהו שואל אותי? אני משלם את המס? לוקחים לי מהמשכורת. זה אם אתה שכיר. אם אתה עצמאי, אתה יכול.
מי
אתה עצמאי ולא משלם מיסים?
מי אומר לעשות את זה? שים לב, זה הרבה אנשים עם פנסיות תקציביות. הם לא יכולים גם ככה לא לשלם מיסים.
אני רוצה שהם לא ישלמו.
הם לא יכולים, אין דרך. הם מקבלים פנסיה בתלוש.
אל תקרא לי לעשות דברים שאתה בעצמך, גם אם היית יכול, לא היית עושה. מה הם בלבלים את המוח? למה? אהוד ברק, אני מניח שיש לו איזה קטע של... הוא בטח חלק מהשכר.
כן, אני מניח שהוא גם עצמאי.
לא 100% שכיר.
כן.
בסדר? אני מניח, אני לא יודע.
כן, כן, יש לו מניות, חברות.
הוא יכול לא לשלם מיסים טכנית? הוא יכול. והוא משלם או שלא משלם?
שלא ישלם. שלא ישלם.
מי שקורא לי לא לשלם מיסים, אני רוצה שהוא לא ישלם מיסים. נראה אותו. נראה את הגבר גבר שלא ישלם מיסים.
כן, תענוג. פשוט תענוג.
מרי אזרחי. אתה מבין? גם לקחו את השלטון בכוח, בדיקטטורה, וגם קוראים לעשות מרי אזרחי.
ומי אמרה מרי אזרחי?
מי לא?
השופטת, שאני לא זוכר את שמה, אולי יותר טוב.
לא נורא.
ושהיא שפתה ילדה בת 14 בתקופת ההתנתקות, שלא רצתה לומר את שמה, שמה אותה, ילדה בת 14, במעצר התום ההליכים, כי היא לא רצתה לומר את שמה. זו אותה שופטת שעכשיו מדברת על מרי אזרחי.
קץ הדמוקרטיה.
כן.
קודם כל הם צודקים. עכשיו זה קץ הדמוקרטיה. עכשיו זה באמת צריך לצאת לרחובות ולצעוק דמוקרטיה.
איך אמר זה, אני לא זוכר את שמו, אחרי המהפך ב-77, אמר צריך להחליף את העם. יכול להיות שצריך להחליף את העם.
זה סוג אחר של אנשים אחרים.
כן. האנשים הלא נכונים, דנה וייס יצא לה להגיד פעם לאמסלם. למה אתה מדבר ככה עם התנועות ידיים? למה אתה עושה תנועות ידיים? למה אתה מדבר ככה? עדיף לדבר, כמו שהוא אומר, עם תנועות ידיים, מאשר להגיד את השטויות שאת מדברת, בלי תנועות ידיים. החוכמה לא ממש נשפכת ממך. אבל תקשיב.
אתה יודע מה ההבדל ביניהם? שאותו בחרו. אותו בחרו. זה דמוקרטיה. לא. פעם היה פה דמוקרטיה.
אני אגיד לך, יותר קל להתעסק עם התנועות ידיים של אמסלם, מאשר להתעסק עם התוכן של הדברים. כי אם יתעסקו עם התוכן, אין להם מה להגיד. הם מתעסקים עם התנועות ידיים, כי זה מסביב, זה בדיוק כמו האלה שמגיעים לבית משפט של זה, ומתעסקים עם מי צעק על ביבי. זה, הם לא מתעסקים עם התוכן של הדיון. למה? כי הם מתעסקים עם התוכן של הדיון, איך גיא פלג אמר לזה, ברנו דגניה, אמר לו, החקירות עכשיו של הזה, החקירות, הוא אומר, הם מנסים, מה שנקרא, לוחצים עליהם, על הנחקרים, להעיד נגד ראש הממשלה. אז הוא אומר לו, לא, לא, אנחנו לא יודעים את זה. הוא אומר לו, אני יודע את זה. אז הוא אומר לו, לא, לא, אנחנו לא יודעים את זה. הוא אומר לו, אבל אני יודע את זה. אתה אומר לי שאני לא יודע את זה. זה פשוט היה שיחה הזויה בין שניהם, הזויה. אבל כן, זה כאילו, לא, בוא לא נדבר על זה. בוא לא נעלים, גם כן נרד על טראמפ, תקשיב, יש להם דברים. מה שרע להם... מה שרע למדינת ישראל זה טוב להם, כי אם מבחינתם רע למדינת ישראל זה גם נגד ביבי.
נכון, בחודשיים האחרונים כל הזמן אני שומע מכל האנשים המתנגדים כאילו לזה שטראמפ יתהפך, טראמפ יתהפך עלינו, טראמפ יתהפך על זה, הוא יתהפך על זה, מתי הוא יתהפך? כאילו, אנחנו מחכים לזה כבר הרבה זמן שהוא יתהפך. שהוא יעשה משהו הפוך ממה שהוא אמר. הבן אדם, לפני הבחירות, תראו מה הוא אמר לפני הבחירות.
זה כבר קדנציה שנייה, גם הבחירות הקודמות.
הוא יתהפך, הוא יתהפך.
הוא יתהפך.
אבל חכה, הוא יתהפך בעתיד. הבן אדם, לפני הבחירות, אמר, אני אעשה 1, 2, 3. הוא הולך לפי הספר. הוא עובר סעיף, סעיף, הבטחת בחירות, אחת אחרי השנייה, וזה מה שהוא הולך לעשות. יוצא לדבר עם כמה, אתה דיברת קודם על המיסים ועל מלחמת הסחר, יצא לי לדבר השבוע עם כמה אמריקאים, ואני יכול להגיד לך שכולם מסכימים, מסכימים איתו ולא מסכימים איתו, כולם אומרים את אותו דבר. זה מה שהוא אמר לפני. מה ציפיתם שהוא יעשה? הם בהלם שאנשים, שהעולם בהלם. אבל הוא אמר את זה. הוא אמר, אני הולך לעשות מלחמת, במילים כאלה ואחרות, אבל זה לא מפתיע אף אחד. הוא הלך למלחמת סחר על סין. זה היה הטיקט.
הוא מיישם את כל מה שהוא אמר.
אז איפה הוא התהפך?
ואגב, הוא רק חודשיים ומשהו נשיא ארצות הברית, ותראה כמה הוא הספיק לעשות, כן? זה פשוט לא אמיתי.
יש עכשיו שמועות שהוא הולך...
50 שנה ראש ממשלה לנסות, בישראל לא יצליח לעשות את זה.
לנסות לתקן משהו בחוקה שם שתאפשר לו לעשות קדנציה שלישית.
יאללה, קדימה. גם רביעית, עליי.
אני חושב שקדנציה שלישית עדיף לו לעשות פה
בארץ.
פה, אני הייתי מצביע.
אני הייתי אומר הפוך. את הקדנציה הבאה של נתניהו עדיף לו לעשות בארצות הברית.
שעשו...
שם הוא... ברטר. ברטר בין הנשיא לראש הממשלה.
אחד יבוא לפה, אחד הלך
נשיא. הלאה, תאמין, נתניהו מתאים לו להיות נשיא ארצות הברית. מלך העולם.
כמו בצבא, כמו טבח, שבוע שבוע. קדנציה. פעם אתה פה, פעם הוא שם.
כן, כמו זה, חליבה בשביעי לאוקטובר. שבוע שבוע, זה השבוע שהוא היה בנופש.
חליבה זה לא...
פשוט לא אמיתי הדבר הזה, הבן אדם. ראש אמן, ראש אמן, לא תגיד זה. זה ראש אמן.
אתה יודע מה הכי עצוב?
מי צריך לדעת מה קורה שם יותר מראש אמן?
שהפדיחה
של ראש אמן. והוא בנופש באילת, והוא אומר להם, אני הולך לישון, תארי אותי ב8:30.
הפדיחה של ראש אמן היא כעין וכאפס לעומת ראש השבק.
אני חושב שזה באותה רמה.
ממש לא.
אותה רמה.
ממש לא.
אמן ושבק, שניהם היו צריכים לדעת מה קורה שם. שניהם.
יכול להיות ש... לפי מה שאנחנו יודעים, ראש השבק ידע ועשה מעשים, העביר ראשי אגפים, הזיז דברים, עשה דברים.
כולם היה להם מושג בלילה. לא, כי לא מהירים את ראש אמן בלילה סתם, ולא מהירים את ראש השבק
לא,
סתם,
ראש אמן...
ואת הרמטכ"ל לא מהירים באמצע הלילה סתם, וברגע שהעירו אותם, זאת אומרת שידעו שקורה משהו.
ראש אמן, עד כמה שאנחנו יודעים, הוא מבחינתו, גם בלילה של השישי באוקטובר, הוא חשב שלא יקרה כלום.
כן.
לפי מה שאנחנו יודעים, אבל ראש השבק לא.
אנחנו גם לא יודעים.
לא, ראש השבק הזיז כוחות, הזיז ראשי אגפים. בוא, אם אתה מביא ראשי אגפים באמצע הלילה, בחג, לדרום, זה לא בגלל שאתה חושב שלא יקרה כלום. אתה מבין שמשהו הולך לקרות. אתה לא יודע אולי מה הולך לקרות, אולי את הסדר גודל, משהו הולך לקרות. עכשיו, אני שואל את השאלה הזאת, את כל המרואיינים שלנו...
זה חמור מאוד מה שאתה אומר.
כן.
אולי ימותו רק 20.
את כל המרואיינים שלנו, אני שואל את השאלה...
אולי ימותו רק 30.
ואין... לא, זה אני לא יודע, זה ספקולציות. אבל תשובה לא קיבלתי. למה לא היה טלפון?
זה נורא פשוט, למה אתה לא מצליח להבין את זה?
לא, הספקולציה... אני...
זה לא ספקולציה.
אם אנחנו רוצים חקירה,
הוא לא ספר את ראש הממשלה, בדיוק כמו שהוא לא ספר אותו לפני בתקופת הרפורמה.
זה תשובה...
הוא לא ספר אותו.
זה תשובה אפשרית.
הוא החליט שהוא ראש הממשלה, והוא עשה מה שהוא מבין.
זה חמור מאוד.
כן?
אז אני רוצה להתחיל את החקירה שם. לא בראש אמן. ראש אמן, ככל הנראה, טעות מבצעית, מה שנקרא.
מה?
הוא חשב שיהיה איקס, הוא
יש...
טעה, הוא יצא אידיוט.
מה בסדר. יש לחקור אצל רונן בר בשבי... על השביעי לאוקטובר? מה יש לחקור? מה? הדברים מדברים בעד עצמם. זה שהוא ידע שקורה משהו, זה חד משמעי.
אחד המשפטים...
זה שהוא לא העיר את הדרג הנבחר כדי שיוכל לקבל החלטות, זה חד משמעי. מה יש לחקור עוד?
אחד המשפטים האידיוטים ששמעתי
בתקשורת... רונן בר לא צריך ללכת הביתה, הוא צריך לשבת בכלא.
אחד המשפטים האידיוטים ששמעתי בתקשורת היום, זה שראש... שהשבק חייב לעמוד בפני עצמו, מנותק מהממשלה, הוא חייב להיות...
איפה שמעת את זה?
באחד העיתונאים אמר, הוא חייב להיות מנותק, הוא חייב להיות עצמאי. הוא חייב להיות עצמאי, זה המילה. אתה מבין?
כן, ראש, כמו כוח
זה
קוץ.
זה ארגון ביון, ארגון של ארגון ביון,
כן.
חייב להיות עצמאי?
ברור.
בדמוקרטיה?
כן.
התבלבלנו.
כן.
הוא אסור שהוא יהיה עצמאי.
למה? כמו בסוריה, כמו במצרים. אסור שהוא יהיה עצמאי.
הוא חייב להיות כפוף...
כמו באיראן.
לרשות הממשלה. הוא לא יכול להיות עצמאי.
כל ההפיכות במדינות ערב שסביבנו קראו מזה שאחד מראשי הצבא או ראשי ארגוני הביון...
ברור, היה עצמאי.
היה עצמאי ועשה הפיכה.
חשב לבד.
אגב, גם עכשיו יש לנו הפיכה, אני לא יודע אם אתה מודע לזה.
מה זאת אומרת?
הפיכה חד משמעית.
כל דקה שראש השב"כ שם, כשהממשלה לא רוצה אותו, זה הפיכה.
כן. טוב.
דעתנו לפחות.
דעתנו ודעתו של חלק גדול מהעם רובו.
שכבר אנחנו בזמן פציעות.
טוב, אז זהו, אז אנחנו באמת נסיים, ותודה רבה אורן, ותודה רבה לעורך דין דורון ארבלי שהנעים לנו את זמננו, ותודה רבה לשוקי, ושיהיה לילה טוב, אנחנו ניפגש שבוע הבא, יום רביעי חול המועד.
אז מה?
מגיעים.
יאללה,
באים עם מצות. אז יום רביעי בשבוע הבא, באותו יום, באותה שעה, תודה רבה ולהתראות.
רדיו סול סיואייר, הרדיו.